עכשיו אולפן רחובות, עורך הדין אבי בלום, פרשננו, בוקר טוב.
בוקר אור.
אני רוצה לפתוח איתך.
דוד, אני אף פעם לא זכיתי שקובי פינקלר יסכים איתי ככה על הבוקר.
זה מדהיג. לא דבר פשוט. אבל תדע לך שזה מדהיג שהוא מסכים איתי.
תנסה הערב, אבי.
יום ביטחוני.
אני דווקא רוצה לפתוח איתך על בני גנץ, אבי, וזה בעקבות הדברים. אני אסביר לך למה. הוא אתמול אמר שבמילים אחרות שהוא איש קדוש, והוא כל מה שהוא מדבר זה רק בנושא הקדוש הזה, זה משיקולים קדושים, בני גנץ.
אין פוליטיקה.
אין פוליטיקה. הייתכן? כלומר, בני גנץ ימצא בתוך קבינט הממשלה מטעם מפלגת הקדושה והצדק?
בני גנץ נמצא בממשלה היום מטעם מפלגת הקדושה והצדק האמריקאית, מטעם המפלגה הדמוקרטית, וזה כמעט ברור. אני חושב שהוא, זה לא כינוי שלי, אלא ככה נתניהו רואה בו בשיחות סגורות, נציגו של ביידן בממשלת ישראל. ואתה רואה שכל התהליכים שלו מתכתבים עם המדיניות האמריקאית, אחד לאחד. זה מתחיל מהנסיעה שלו אז לוושינגטון, שכשהוא חזר, האמריקאים הגבירו את הלחץ על ישראל, קראו להפלת הממשלה, ואתה רואה אחד לאחד בכל התהליכים. וכבר תיארנו כאן לא אחת שהוא הראשון שעשה פוליטיקה בממשלה.
אז אם ככה נתניהו מיותר שמה, אם גנץ מנהל את העניינים בשם האמריקאים והכל ברחוב.
לא יודע אם גנץ מנהל את העניינים, אבל אתה רואה שנתניהו לחוד. עכשיו, אתה יודע מה, אבל מגנץ, על גנץ אפשר לומר, אין ציפיות, אין אכזבות. למרות שיכלו לבנות כאן אלטרנטיבה עם איווט, יכלו לבנות אלטרנטיבה בוודאות עם גדעון סער, רק רצו ממנו ערבויות לכך שהוא יצביע עם החרדים בסוגיית הגיוס, במקום להגיד לו תיכנס ונסתדר אחר כך, וכנראה שהוא גם היה מצביע. אבל זה כבר חלף שנשפח. הבעיה הגדולה שלנו היא לא בני גנץ, הבעיה הגדולה שלנו היא יואב גלנט, שיואב גלנט עושה פוליטיקה יום אחר יום. וכשנתניהו ישב איתו, הוא אמר, אני לא יודע אם אני מדבר איתך או אם אני מדבר עם התקשורת, כך תיאר לי אחד השרים באחת הישיבות. אתה רואה, ואתה יודע, אנחנו הרי עיתונאים, אנחנו יודעים לזהות הדלפות. לא ראיתי עוד שום הדלפה על שיחה בין נתניהו לגלנט מתוך החדרים הסגורים, אותו דבר על גנץ, אבל שם אתה יודע, אף אחד לא מצפה ממנו, כולם מבינים שהם עושים את דרכם החוצה. אגב, החוליה החלשה זה גדי אייזנקוט, שהוא פשוט נמאס לו מהממשלה הזאת, והוא כנראה יהיה איזה שיגרור את גנץ החוצה, מחפשים רק את ההזדמנות. אבל על יואב גלנט, אתה רואה שכל ההדלפות הן תמיד לטובתו, והאחרונה, אתה ראית את ההדלפה שהוא השאיר עיניים לנתניהו, ואמר לו, אנחנו חייבים למצוא את כל המגעים לעסקה, לכולנו ברור ממי מגיע ההדלפה, והאיש הזה הוא פשוט, מתוך הממשלה, הוא גורם שפוגע במחנה הימין, הוא פוגע בלחידות הממשלתית, הוא גורם, תדע, כשאתה קורא את זה כישראלי, משהו נצבט לך בבטן, אתה אומר, למה הם מתנהלים ככה? אז תחשוב איך האויב רואה את זה, ועוד אומר איך זה משליך על המצב של החרדים בקואליציה.
רגע, עוד לפני שנגיע לחרדים, זה גם משליך על הציבור בישראל, כי כשבצד השמאלי רואים את ההתנהלות של גנץ, הם מקבלים רוח גבית לכל פעולות המחאה ולכל מה שהם עושים כדי לתקוע את האפשרות שהחטופים ישוחררו, כי הכל לא זז כמו שצריך היה לזוז.
ונניח, זה ממש ככה, ושלא לדבר על זה שאתה יודע, מה אנחנו מצפים מגנץ כשהוא רואה את גלנט? ומה הוא יכול להגיד למחנה שלו כשהוא רואה את גלנט מתדרך על מלא נגד נתניהו? עכשיו נגיד שבסוגיות ביטחוניות, הרי הוא מהיום הראשון הדליף, לא אגיד שהוא, אנחנו בסוף לא רואים, אבל אתה רואה שההדלפות מגיעות מאוד מחמיאות לו, בוא נגיד, ההדלפה הראשונה שהייתה, בלילה הראשון של המלחמה, אחרי המחדל הנורא שהוא גם כשר ביטחון אחראי לו, גם נתניהו, אבל אין ספק שגם גלנט. הדלפה הראשונה שהייתה זה שנתניהו מונע יציאה למתקפת פתע בצפון, כשהיום ברור לכולם שאם היו יוצאים במקביל לזירה גם צפון וגם דרומית, צהל פשוט לא היה עומד בזה עם החימושים שלא היו לאז. בקושי היום הם יכולים לצאת לפעולה בצפון אחרי שהם חיסלו את מרבית הכוח של חמאס. ואז מההתחלה אתה רואה, ראית שמכיוונו מדליפים על מלא. עכשיו תדע מה, מילא בנושאים ביטחוניים נגיד יש לו מחלוקת עניינית, מישהו יכול להבין למה הוא נתן לרמטכ"ל גב מאחורי הגב של נתניהו, של כל המערכת הממשלתית, לשורת המינויים ההזויה הזאת בצהל, שממנים לאלופים אנשים שהיו באותו יום נורא ונמהר, ישבו ולא עשו את מה שהם צריכים לפני שיש ועדת בדיקה, ועדת חקירה, שהוא ממנה דווקא אותם? אי אפשר להבין את זה הרי בכלל.
אז אבי בלום,
אתה נותן לרמטכ"ל גיבוי,
אולי
וזה שר הביטחון שביבי מינה.
אז אולי התמונה היא קצת יותר רחבה ממה שאנחנו חושבים. כל הדברים שאתה אומר עכשיו, שהציבור בישראל שם אליהם לב פעם אחר פעם, יואב גלנט הרי מכחיש, הוא אומר, אני מתכוון להישאר בליכוד. זה לא עושה רושם שהוא מתכוון להישאר בליכוד. אולי הוא כבר סגור עם בני גנץ, משהו שאנחנו לא יודעים.
אני, תשמע, זה החשד של כולם, אבל כשהוא יושב למשל עם החרדים, אומר להם, אני לא סגור עם אף אחד, ואני לא יכול ללכת לבחירות, אני יודע בשיחה שהייתה לו, אני לא יכול ללכת להתמודד עכשיו בשום מפלגה, אם אני לא מחסל את חמאס, ואם יש בחירות, כולם מבינים שזה ניצחון של חמאס, כי בעצם אנחנו נצא לבחירות לפני שהמלחמה הסתיימה. לי אין שום עניין, הוא חושב שללכת לבחירות בעת הזאת, זה פשוט הכרזה על ניצחון החמאס, זה הוא אומר בקולו. ואני חושב שזה נובע ממקום יותר עמוק. זה מגיע עוד... זה גלנט אמר. הוא אמר שללכת לבחירות, זה מה שהוא אמר בשיחה עם החרדים, הוא אמר, אל תחשדו בכוונותיי, אני מה שאני לא הולך לחוק גיוס חד צדדית בגלל שהרחוב, וזה לדעתי בסוף מה שמניע אותו. הוא בסוף, כשהוא מגיע הביתה, החבר'ה שלו, החבר'ה שאיתם הוא מדבר, הולך לישון כשהוא מדבר איתם, איפשהו שותה את הקפה, היום הוא פחות שותה כי הוא יותר בקריה. זה אותה חבורה שמתאהבת וסולדת מנתניהו.
גם בקריה לא חסר אנשים שסולדים.
זה האנשים שלו, ואנחנו יודעים איך זה, אתה מגיע לבית כנסת, אתה מקבל את החיזוק מהקהילה שלך, זה האנשים שלו, ראינו את זה ברפורמה המשפטית, וזה רלוונטי גם עכשיו. ושם יש תאוב עמוק לנתניהו, מרגישים שהוא מחריב את המדינה, ולדעתי, גלנט אישית זה מה שהוא מרגיש היום. הוא מרגיש שכשביבי מנהל את העסק, זה באיזושהי צורה, אם הוא נותן לו לנהל את זה, והוא לא בולם אותו ביחד עם כל המנגנון הצבאי, כולל הרמטכ"ל, וזה סוג של הפיכה. שהם בולמים את ראש הממשלה בכל מיני תהליכים, אז בזה הוא בעצם מפקיר את המדינה. זה לדעתי בסוף מה שמניע אותו.
אז בוא נדבר רגע.
כי פוליטית הוא לא יכול היום לקפוץ לעגלה אחרת, כשהוא אחראי למחדל של השביעי באוקטובר כשר ביטחון, אם הוא לא מביא לחיסול החמאס. תוך כדי מלחמה, הרי לכולם ברור שהמשמעות עכשיו תהיה שחמאס בעצם ניצח במלחמה.
טוב. אז בוא נדבר רגע על מצבו של נתניהו. אם ככה מצבו של נתניהו, מצבו אנוש מבחינה פוליטית, ואני אגיד למה. גלנט נגדו, גנץ ואיזנקוט נגדו, ארצות הברית נגדו, כולם נגדו. הוא נשאר בודד.
ביבי כשהאמריקאים נגדו, ביבי יודע למנף את זה. רק עכשיו צריך שיוציא נגדו צו מעצר, והוא יצעק אוי גוואלד. בסוף נתניהו עדיין בונה על ה-64 מנדטים. גלנט היה חצי איתו, חצי לא איתו. כבר מתקופת הרפורמה המשפטית, השאלה אם בן גביר וסמוטריץ' הולכים אותו עד הסוף, או שהם יפילו במקרה של עסקה, עסקה היום מתרחקת, אז זה כבר לא כל כך רלוונטי. בסוף החמאס, במרכאות, עושה לנתניהו את העבודה, אבל גם בעניין הזה, כל מי שעוקב אחרי ההתנהלות של נתניהו רואה שהאיש, למרות כל מה שאומרים, הוא היה בשל ללכת לעסקה, והוא נתן אור ירוק לאמריקאים שרצו קדימה, נתנו גיבוי לקטרי ולמצרים, אבל הוא נתן אישור לאמריקאים ללכת על עסקה שהייתה גורמת לסמוטריץ' ולבן גביר לפחות להרהר בהפלת הממשלה. נכון שאין להם אינטרס פוליטי, כי בן גביר בחיים לא יקבל כזה מעמד, וסמוטריץ' אולי יגרד את אחוז החסימה, ואנחנו כבר יודעים שהימין לפעמים הוא נטול שיקולים פוליטיים, הוא הולך עד הסוף. איך אמר לי אחד מאנשי עוצמה יהודית, זה חוק הגיוס שלנו. ומצד שני, יש לך גם את הגיוס שמאיים. אגב...
בדיוק, בוא נדבר על זה רגע. אנחנו בדרך לדיון בבגץ, עוד לפני שהממשלה תתחיל לעשות משהו בפועל, נכון?
כן. יש דיון, אמור להיות, החרדים נמצאים באותה בעיה ברמה הציבורית שביבי נמצא בה בזירה המשפטית. זאת אומרת, תסתכל איזה שורת עורכי דין ייצגו את נתניהו במהלך המשפט שלו מההתחלה. היו לו את יוסי אשכנזי ממשרד הרצוג פוקס נאמן, היו לו את מיכה פטמן מבחירי עורכי הדין, מיכה כספי ייעץ לו. היום לא תראה אף אחד כזה, והאחרון היה בועז בן צור, באמת מבחירי עורכי הדין הפלילים, והוא סוליסט. והוא גם נאלץ להתפטר. היום לא תראה אף עורך דין רציני בישראל.
כמעט, כי הם מהמיליה שלהם מפחדים וחוששים.
וזה מה שקורה לחרדים בחוק הגיוס, אני אומר לך מידיעה.
כלומר, אף אחד לא רוצה לייצג את העמדה של הממשלה?
אף אחד לא רוצה, אנחנו, זה נהיה רעי לייצג את נתניהו. אתה
לא
יכול לחזור?
למה לא פנו לעורך דין אבי בלום?
לוקחים, אולי יפנו אחרי השיחה שלך, סתם אני צוחק. תדע לך שאגב מדברים עם כולם בהקשרים המשפטיים בשביל לקבל איזה שהן תובנות. אבל בסוף כשאתה רוצה שיעמוד לך מישהו בפרונט, שהוא יוצא הפרקליטות, או מישהו שעשה משהו, אחד מבחירי עורכי הדין בישראל בתחום המנהלי, ועדיף שאין כיפה לראשו, כי אנחנו יודעים איך זה, כשחרדי מגן עליך בבגץ, זה כמו, אני אומר, במרכאות השחורים בארצות הברית, אתה רוצה שיעמוד איזה עורך דין אמריקאי לבן דמוקרט ויגן עליך.
אתה עכשיו מסתכל במשקפיים של התקשורת.
אז אני אומר לך, אני יודע מידיעה שפנו לעורכי דין, אתה יודע, מי שמוכן לייצג אותך, אתה לא רוצה שהוא ייצג אותך, וזה שאתה רוצה שייצג אותך, הוא לא מוכן לייצג אותך.
אז מי כן ייצג?
מדובר עכשיו על הוא עליי, שמעתי דורון טאובמן ממשרד כספי, למרות שהוא בכלל עורך דין, עורך דין נהדר, אבל הוא יותר בדיני מקרקעין. יש באמת בעיה, תראה, מי שמייעץ להם מאחורי הקלעים, זה רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לשעבר, מייעץ לשלושת המפלגות, והוא באמת בעל קשרים, הבנה, היכרות, אני מכיר את האיש, הוא באמת איש בעל הבנה, אבל הוא גם לא יעמוד בפרונט, למרות שהוא עומד בפרונט בדברים אחרים לטובת החרדים. כי הוא לא מרגיש שזה המקום הנכון בשבילו, הוא נמצא ממשרד פירון, משרד פירון לא יכול היום להרשות לעצמו, שהוא יעמוד בפרונט בנושא איפה, הכי נפיץ,
איפה רז נזרי
גם? מה הסיבה שהם לא רגע, רוצים איפה, לעמוד רגע, לימינם הנה, של אני, החרדים אני... בדבר הזה? מה, שהאוקרה המקצועית שלהם תיפגע? זה הסיפור?
גם זה, וגם כשהם חוזרים למיליה שלהם, כמו שאבי תיאר, הם מקבלים על הראש. איפה רז נזרי גר?
אני לא יודע.
באיזושהי קהילה דתית לאומית, נכון? הרי הוא חובש כיפה.
לא, תראה,
הוא יחזור לשם לבית כנסת בשבת, הוא יקבל על הראש מחברים שלו, למה אתה תומך בחרדים והגיוס?
אני אתן לך דוגמה, אני סתם אספר לך סיפור, שהיה בשעתו במשפט נתניהו, ששיתף אותי עורך הדין שטיפל, אני לא אגיד את השמות. ביקשו ממנו אז לייצג את נתניהו, וכבר אז נתניהו לא היה האיש שאתה מתפאר בזה שאתה מייצג אותו במגזר שלך, כן? אני מדבר על השמאל בישראל. והייתה ישיבה באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, נגיד אפילו הגדול בישראל, עם כל השותפים, האם לקחת את התיק או לא לקחת את התיק, שיבה לתוך הלילה, אתה יודע מה זה עורכי דין, כל אחד אוכל את הראש לשני, בסוף אמרו, ניקח אותו בשביל הפרסום, זה כבוד לייצג את ראש הממשלה, אבל היום זה כבר לא קיים. היום זה כבר לא קיים, ומה שקורה לנתניהו במישור האישי, קורה אצלנו במישור הציבורי, אנחנו בסוף כרוכים בו. ואתה רואה שעורכי דין רציניים לא רוצים לייצג, דווקא אני אומר, רז נזרי כן מוכן לעמוד בפרונט ולתת ייעוץ לחרדים, אם כי לא לייצג, אתה יודע, בסוף כשאתה רוצה שמישהו שירוץ איתך ויעמוד בפרונט, זה הרבה הרבה יותר קשה, ואני מתקשה לראות מישהו בעל שיעור קומה שבסוף ייצג את הממשלה. זאת אומרת, היועצת המשפטית נתנה לחרדים את האופציה לייצג את עצמם בבגץ, אבל זה הופך לסוג של מלכודת דבש, כי הם פשוט לא מוצאים עורך דין. זה מראה רק מה מצב האבסורד שלנו כאן, ואני משליך את זה ישירות לגלנט. עכשיו, כשגלנט נגדנו גם בנושא של הגיוס, כי הוא מתנגח בנתניהו, זה גם נובע מאותו מקום, כי הוא לא רוצה להרגיש הזדהות איתנו, הוא לא רוצה לחזור לחברים שלו, שגידו לו, הנה אתה עם החרדים, אתה עם המשתמטים, אתה עם נתניהו. זה כל הסיפור בכל הנושאים כמעט.
כן. טוב, במענה לשאלתי, רז נזרי גר בגבעת שמואל, וכשהוא בא להתפלל, אתה מבין לבד מי בא ומדבר איתו על דברים כאלה.
טוב. אני לא חושב שזה האיש, אני אומר לך, בהכירים משרדים, אתה בשביל שאתה צריך לייצג,
לא,
אתה צריך...
לא, אני הפוך. אני מגן
אבל תרשה לי רגע לשאול את שאלות המאזינים. מן הסתם הרבה מאזינים שואלים את עצמם, אומרים,
רז נזרי הוא המשנה ליועץ המשפטי היחיד, רק להגיד לשבחו, שגם כשהוא היה בתפקיד, הוא נחשב למי שיודע להביע את העמדה לטובת החרדים.
אבל תן לי רגע לשאול שאלה שמן הסתם הרבה מאזינים שואלים אותה.
לכן הוא לא התקדם, לכן הוא לא נהיה בסוף יועץ משפטי, למרות שהרבה יותר מתאים ממי שמונתה, זה נכון.
אבי, מן הסתם הרבה אנשים שואלים עכשיו את השאלה הבאה. תגיד, את הרוצחים הכי גדולים במדינת ישראל מייצגים, אלה שיש להם כסף, מייצגים עורכי דין בכירים. אז את זה אי אפשר שעורך דין בכיר ייצג את המפלגות החרדיות?
אני חושב שזו שאלה נהדרת לסיום הפינה, ולא בטוח שיש עליה תשובה.
טוב, בסוף נביא אולי מישהו בינלאומי.
אתה יודע מה, זה רעיון. אולי מישהו שמייצג בבית הדין הפלילי בהג. זה בכלל סוריאליסטי שבסוף, כן. מכל הסיפור הזה שדיברו הרי על צווי מעצר נגד בחורי הישיבות, בסוף יהיו צווי מעצר על שר הביטחון, ואולי גם על המפקדים של נצח יהודה, הגדוד החרדי.
אולי אחרי שבגץ שוב פעם יהיה נגדנו בעניין, אז אני אצטרך לגשת להג כדי שיגן עלינו. עורך הדין אבי בלום, תודה, בשרות טובות, חודש טוב.
תודה, אבי.